האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
בצבע אחר, מגזין חברתי בשיתוף עמותת עולים ביחד, עם דסה שטהי מלס וישראל הברוך.
שבוע טוב, ישראלה.
שבוע טוב.
מה נשמע?
בסדר גמור.
אז אנחנו בתוכנית נוספת של בצבע אחר, שלום גם למאזינים, למאזינות, כאן דסה שטהי מלס וישראל הברוך. מגזין העוסק באקטואליה, חברה התרבות וכל מה שמעניין ולא תמיד נמצא בכותרות. בכל תוכנית נחשוף אתכם לזווית הראייה שלנו, כי לישראליות יוצאות אתיופיה על כל אירועי היום. אנו משדרות מכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. התוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת עולים ביחד. היום אנו מונים 2761 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס. אז כמידי שנה, מחר יצוין היום הבינלאומי למאבק בגזענות, ב-21 למרץ, כפי שנקבע על ידי האום. נקיים היום ספשייל מיוחד בנושא. הרבה ספשיילים יש לנו בזמן האחרונה.
כן, יצא ככה. כנראה במרץ, יש כזה יום האישה היה לנו.
נכון. תהיה איתנו עורכת דין רינה אלינג אורליק, מנכ"לית האגודה למען יהודי אתיופיה, נשוחח איתה על המאבק של האגודה בכל הנוגע לשוויון הזדמנויות, איך ניתן לטפל בבעיה והאם המצב בכל זאת השתנה לטובה במהלך השנים. עוד נשוחח עם רינה, כמי שניהלה את הקליניקה לקידום השוויון באוניברסיטת בר אילן, על ההיבט המשפטי. אילו חוקים חוקקו בשנים האחרונות בנושא, והאם כנסות מרתיע אנשים מלנהוג בגזענות. ונשוחח גם עם דוקטור גיא אוכמן, ראש התוכנית לתואר שני בכלכלה התנהגותית, אוניברסיטת רייכמן. האם עצם העובדה שיוצאי אתיופיה הם גם בתחתית הסולם החברתי והכלכלי, משפיע על היכולת שלנו להתקדם ולשנות את המציאות שלנו? אז יש לנו הרבה על הפרק.
כן.
אבל אני רוצה לספר אותך, לספר אותך, חוץ מזה שאני רוצה לספר אותך, לספר לך שהשבוע הייתי בהרצאה של רגע, אני אגיד לך מה השם שלה, ברח לי מהראש, במסגרת של קהילה של נשים, זה נקרא נשים עסוקות, בפייסבוק, בעצם כל, נמצאות שם נשים שככה מחזיקות בעמדות מפתח בשוק, וכל פעם...
במסוקות.
במסוקות.
אוקיי.
וחוץ מזה, כל פעם מישהי עולה להרצאה, ללייב, ובעצם פורסת משנתה ומספרת על עצמה.
בפן המקצועי?
בפן המקצועי, כן. בדרך כלל לצורך העניין מישהי שיש לה רקע בכלכלה, אז תיתן איזשהו ייעוץ בנושא הכלכלי, בפנסיות או בדברים כאלה. ובהרצאה האחרונה הייתה מישהי יוצאת אתיופיה, שהיא, אני שכחתי איך קוראים לה, אני חייבת להיזכר, קאסאי דמוזה, מנהלת תחום תוכניות חברתיות כלכליות במטה לשילוב יוצאי אתיופיה משרד ראש הממשלה, שהיא סיברה בעצם על תהליך ההגירה, השתלבות בארץ, מול אותם נשים חזקות שמחזיקות בעמדות מפתח, ואני בהתחלה שמעתי את זה, אז כאילו זה הצבן אותי, אמרתי, למה בעצם צריך לדבר על זה ולא על הפן המקצועי שלה? ולמה היא צריכה לספר בעצם את הסיפור הזה עוד פעם, באתי מהכפר, עשיתי את הדרך מסודן, תראו איפה אני עכשיו היום, וכמה היה לי קשר כל התהליך של ההגירה, שכל המרחב הזה הוא בעצם מרחב שהוא מקצועי. ובסוף...
מה, זה רק מה שאנחנו יכולות לספק?
בדיוק.
כאילו את הצד האתני שלנו, את ה...
בדיוק. כאילו, אם הייתה מספרת את זה בקבוצה אחרת, שהיא, לא יודעת, קבוצה חברתית יותר.
שאלת אותה את זה? זה פתוח לשאלות?
לא, לא, לא. זה היה פתוח לשאלות, אבל אני אסביר למה גם לא שאלתי, כי זו הייתה השאלה שלי המהותית. בשביל זה באתי להרצאה, מה שנקרא. אבל בסוף, היה איזשהו דיון מעניין, ועשו השקה בין בעצם המאבק של נשים פמיניסטיות לבין המאבק שלנו כיוצאי אתיופיה או כאדם השחור בכלל. והרבה נשים ששמעו את הסיפור בעצם אמרו, אוקיי, מה אני יכולה לעשות? ואז אמרתי, אוקיי, רגע, שנייה. כאילו אולי בכל זאת, את יודעת, זה יצא לטובה. והיה שם דיון מאוד מאוד מרתק. גם בהיבט של להבין את העולם הרגשי של כל מי שחווה בעצם הגירה, אני לא אוהבת את המילה הזאת, הגירה, אבל כל מי שחווה עלייה, ונותק בעצם, את יודעת מה התרבות שלו, מה שהוא מכיר, היא מספרת כעסה שהיא עלתה בגיל יחסית, בגיל 3, ואת כל המשברים, ואת כל מה שהיא עברה פה, גם בהיבט הזה של הטיות חברתיות וגזענות, סיפורים באמת, כאילו, זה כאילו לקוח מאיזה קומדיה, כאילו כמה שזה עצוב ומצחיק באותה נשימה. והדיון, עוד פעם אני חוזרת, כאילו היה מאוד, כאילו הרגשתי שאנשים ממש רוצות לעשות שינוי, שכאילו זה בוער בהם. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני מורידה את השאלה הזאת ושואלת שאלה אחרת. אבל זהו, זה היה מעניין. אבל קרו עוד דברים השבוע.
עוד מלא דברים. מה, בהקשר שלנו?
בהקשר של הנושא, כן, בוודאי.
בהקשר של הנושא שלנו.
כן.
אז דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, היה לנו גם את הביאלו, דיברנו על כל הנושא של המלחמה.
נכון.
של אוקראינה כמובן, רוסיה על אוקראינה, ודיברנו באמת על ההבדלים בין איך שהתקשורת המיינסטרים בעצם מסקרת את המלחמה הזו יותר מאשר את המלחמה באתיופיה. ומה שקורה השבוע זה שר בממשלה, שר התפוצות, נחמן שי.
שר התפוצות, כן?
שר התפוצות, כן, ברור. מסביר מדוע הוא מוכן לקבל פליטים מאוקראינה ולא מאפריקה, והוא אומר, אני איש אירופה, מלחמה שם נוגעת ביותר.
הוא אמר את האמת, הוא אמר את האמת.
לא, הוא אמר את האמת שלו, אבל...
בטח. לא, אני אומרת, זה מזעזע.
נכון.
כמה שזה נכון ואמיתי. אני אומרת, מזל שיש לנו שם אולי שרת הקליטה שיושבת שם, שהיא יוצאת אתיופיה. אחרת, מי היה זועק גם את הזעקה שלהם, של יוצאי אתיופיה שיושבים עכשיו, לא יוצאי אתיופיה, של אתיופים, יהודים אתיופים שיושבים עכשיו באתיופיה, מחכים כבר 20 שנה לעלות, ולבינתיים שם מתים ממחלות.
מה שהביא לאמירה של שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שטה, להגיד שכולכם גזענים, היא השתמשה...
כן, במילים קשות.
במילים קשות, במשכן הכנסת.
הרבה מהחברים שלה...
בכמה רעיונות.
קראו לה לחזור בה, והיא לא הסכימה.
נכון, נכון.
רביב דרוקר גם היה איתו עימות.
זה ממש בבול על השבוע הזה, כל הנושא הזה. רביב דרוקר, כן, זה היה, וואו.
אותו אני לא מצליחה להבין. אני עושה רושם שהנושא הזה בוער בו בצורה ששום דבר אחר לא בוער בו.
גם אם מניעים די, כאילו...
אני לא יודע, אני לא ראיתי אותו
ממש מוזר לי כמה הוא...
או כל כך מסקר או מביע דעה בכל מה שקשור
לעולים, המון אנרגיות בכל העניין של זרע ישראל וכל מה שהיה עם... אריתריאה והמבצע הסודי שהיה.
כן, כן, עושה רושם שאנשים מאיזה, אגב, כי ניסיתי...
הוא מתעסק בזה ממש הרבה.
ניסיתי להזמין אותו לרעיון, הוא אמר שזה לא יקרה.
אוקיי.
אולי בפעם אחרת. אבל כן, אותו אני לא מצליחה להבין. למה הנושא הזה כל כך בוער בו? עוד משהו שקרה בהקשר הזה?
כן, כאילו כל פה אומרים להנחתה. פורים היה שבוע שעבר אצלנו, בארצות הברית זה ליל כל הקדושים, הלווין. פנייה חריגה ביידיש ליהודים בארצות הברית, אל תצבעו את הפנים בשחור. בשנה שעברה פרצה סערה לאחר שמספר ילדים יהודים התחפשו לשחורים. כאילו זה היה בהקשר של תנועת Black Lives Matter וכל כן. הסיפור שהיה עם ג'ורג' פלויד. כעת פנו 6 ארגונים לקהילות היהודיות בבקשה שלא לעשות זאת שוב, כי זו הפגנת חוסר רגישות מכאיבה.
מה את חושבת על זה? בכלל, לא על מקרה הספציפי הזה, כמו על...
אני זוכרת שהיה תחפושות של אובמה, של כאילו...
לא, הנושא הזה של בלק פייס, כאילו, האם זה באמת...
אבל בלק פייס זה כמו ווייט פייס.
נכון.
ואם יש תחפושות שהן בווייט פייס, אז למה שלא יהיו גם בבלק פייס? אני לא מצליחה להבין.
כן, אני מסכימה.
אם זה לטובתנו או לא.
לא, אני גם לא מבינה ממה יש להעלם.
לא זה מה שיהפוך את העולם ללא גזעני, את מבינה?
לא, אבל גם נגיד ואפילו לא שם, אבל אני אומרת כאילו, אני באמת מנסה לרדת כאילו לשורש העניין ולהבין איפה פה נפגע.
המסר שהוא עבר לחוגגים לקראת פורים קרא להימנע מהשחרת הפנים.
כי למה? כי השחרה זה דבר רע.
ובאופן כללי לא לבחור בתחפושות המשקפות תרבויות אחרות. למה? הבת שלי התחפשה לסינית, נו, אז מה?
נו, ברור.
והיא שחורה וכאילו...
אני יכולה להגיד לך שהרבה הרבה אומרים את זה, גם בקהילה שלנו אני שומעת את זה שוב ושוב, אני בכל מיני דיונים ברשתות אומרת את מה שאני אומרת פה.
ברגע שיהיו תחפושות שחורות, זה כמו שאנחנו רוצים בובות שחורות, זה יהפוך את זה לנן אישיו, שכמו שיש תחפושת שהיא לבנה. לא יודעת אם יהיה איזה גיבור סמי הקבאי, חצי גן היה סמי הקבאי. כאילו, לא יודעת, אז אם היה איזה משה הקבאי, סבבה, כאילו נראה לי אחלה.
כן, להפך, נראה לי מגניב שילדים רוצים להתחפש.
הרי כל הזמן הילדים שלנו התחפשו לדמויות שהם לא בצבע שלהם.
נכון, נכון. אגב, באותו נושא, הבת שלי רצתה להתחפש לאלזה, ואני הייתי, אני חייבת להגיד לך, הייתי מזועזעת.
וואי, וזה שיאה לובן, כאילו.
הייתי מזועזעת, ואני ניסיתי יותר להגיד לה בכל מיני דרכים, ואולי תתחפשי לב זה וזה, והיא לא הסכימה. מה את מסתכלת?
לא, סתם.
והיא לא הסכימה, היא רצתה רק אלזה, ואז אמרתי, אוקיי, אני אשחרר. כאילו, אני לא אהיה עכשיו הפעילה החברתית הלוחמנית, אני אהיה אמא, היא רוצה אלזה, זה מה שיהיה. למזלי בסוף ירדה מזה, והיא התחפשה לכיפה אדומה, בחרה לא את הצבע שלה ולא את הזה, אדום היא בחרה, אבל כן, זה אישיו, זה לגמרי אישיו, הקטע הזה.
לא יודעת, בעיניי זה לא מה שיגרום, לא יודעת, לא. לא התחברתי לזה, אבל סבבה.
לא, אני לא מרגישה.
כאילו, אם הם מרגישים שזה מה שיקדם את הסובלנות, וזה מה שזה, בסדר. זהו, אז זה באמת שני דברים שככה מאוד, גם אקטואלים שקרו השבוע, וגם באמת בהקשר של יום המאבק הבינלאומי בגזענות.
אוקיי, אז מתחילים עם רינה.
יאללה. אז לנושא, זה לא נושא, אנחנו פשוט ננהל פה שיחות במסגרת הספשייל, נראה לי. זה מה שיהיה פה.
דיונים.
קודם כל גזענות, בהגדרה, אפליה על רקע גזעי, שנאת זרים ואי סבלנות. זו ההגדרה המילונית. נמצאת איתנו רינה ילין גורליק, מנכלית אגודת יהודי אתיופיה. היי רינוש.
שלום.
מה שלומך?
נהדר, מה שלומך נתן?
בסדר גמור. מה, איך אתם נערכים באגודה לקראת היום הזה? יש משהו מיוחד שאתם מציינים, עושים, חקיקות מסוימות? אני יודעת שאתם עוסקים בחקיקה.
יש לנו את הפעילות השוטפת. הפעילות השוטפת שלנו עוסקת במניעת גזענות, אם אפשר לקרוא לזה כך. וככה שזה חלק מהאג'נדה השוטפת שלנו, שיטור יתר, המאבק בשיטור יתר זה בעצם מאבק בגזענות ממסדית, גם המאבקים שלנו בנושא של גיוון תעסוקתי במגזר הציבורי, גם קשורים לגזענות ממסדית, הפעילות שלנו במסגרת משרד החינוך וועדת ההיגוי שהקים משרד החינוך בנושא של חינוך נגד גזענות וחינוך לחיים משותפים, היא גם סביב הנושא הזה, ככה שבעצם זה המהות של האגודה, מאבק באפליה וגזענות. אז היום הזה הוא ככה, מבחינתנו...
הוא כל יום אצלכם.
הוא כל יום, בדיוק.
כן. ואתם, את יודעת או מרגישה שהממסד הוא גזעני?
אני חושבת שיש בעיה של גזענות ממסדית במדינת ישראל, ואני חושבת שהדברים האלה נאמרו בצורה מאוד ברורה, גם בדוח פלמור בשנת 2015. אני חושבת שהיום כבר אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, כי צריך לזכור, תראי, אנחנו פה למעלה מ-40 שנה בארץ. הדור הנוכחי רובו, 40% מיוצאי אתיופיה עם ילידי ישראל, ולא אמורים להיות הפערים שאנחנו רואים. ולמרות זאת, אנחנו רואים פערים בהרבה מאוד מדדים, וזה לא מתקבל על הדעת. אין שום הסבר אחר פרט לגזענות, כמו מה שאנחנו רואים לדוגמה בשיטור יתר. ואם נציין בהקשר הזה את דוח מבקר המדינה משנה שעברה, הדוח הזה בדק את הנתונים ומצא שעדיין קיימת בעיה של שיטור יתר, למרות שהיה דוח פלמור, ולמרות שהיו המלצות, עדיין, המספרים הם מאוד מאוד מטרידים. לדוגמה, שיעורי מעצרים של קטינים, הם פי 3 ומשהו משיעורם באוכלוסייה, שיעור תיקי החקירה, גם של קטינים, גם של מבוגרים, פי כמה וכמה משיעורם באוכלוסייה, ואלה מספרים שאי אפשר לחיות איתם. אז אין, כשאין הסבר אחר, ההסבר הוא גזענות, זה ברור.
והצוות הבין משרדי שהוקם ב-2015 למיגור הגזענות, משהו השתנה מאז? אתם רואים שנתונים יורדים, פחות תלונות?
אני חושבת שקודם כל, מבחינת דעת הציבור והשיח, אלה דברים שלא נאמרו לפני כן. תחשבו על מה שהיה לפני 2015. אז מ-2015, לא מי אמר גזענות? זה היה מאוד מאוד בשוליים. היום זה כבר ברור שזו תופעה שצריך להילחם בה. יש מדדים שאפשר למדוד, ואם אנחנו לא רואים שיש הלימה ופרופורציה בין שיעור יוצאי אתיופיה באוכלוסייה הכללית לשיעור שלהם בכל מיני מדדים שאנחנו מודדים, אז אנחנו מבינים שיש בעיה. אז היום התופעה הזאת היא פחות שקופה ומדברים עליה. יש המלצות בהרבה תחומים, גם בתחום של המשטרה, גם בתחום של הבריאות. היה דוח שבדק את טענות על גזענות במערכת הבריאות ויצא דוח עם המלצות. הוקמה בעקבות דוח פלמור, הוקמה יחידה לתאום המאבק בגזענות, ועכשיו היום בהרבה, לא בכולם, בהרבה מהמשרדים הממשלתיים יש ממונה על גיוון תעסוקתי וממונה למניעת גזענות. אז יש
איזושהי
בדיוק שאיפה של המערכת כן לייצר איזשהם מהלכים שימגרו את התופעה. האם זה מספיק? האם זה מיושם במלואו? האם זה קורה כמו שזה צריך לקרות? התשובה היא עדיין לא, וזו הסיבה שעדיין האגודה נחוצה.
אבל למה את חושבת שזה עדיין? כי מה? כי אם ייתנו יותר שוויון הזדמנויות, אם יהיה עוד מישהו שהוא אחראי על גיוון תעסוקתי, כאילו איפה אנחנו יכולים לשים את האצבע להגיד, אוקיי, אם פתרנו את הסוגיה הזו, זה משליך על שאר הדברים.
אני חושבת שהנושא הזה של גזענות הוא סוגיה מאוד מאוד רגישה, במובן הזה שמרבית גזענות היא סמויה, והיא היותר קשה להתמודדות. הטיות בקבלת החלטות זה משהו שהיום...
תגדירי סמויה, תני לנו דוגמה למאזינים שלנו.
גזענות שמי שמתנהל באותה הצורה, לעולם לא יגיד על עצמו שהוא גזען, אבל הוא יחליט לא לתת
מה, רעיונות עבודה?
כשמישהו ברעיון עבודה למשל, או כשמישהו בא לקבל שירות והוא ישאל אותו, הוא לא יאמין שזה הוא שהוא דיבר איתו בטלפון. דברים מהסוג הזה. ויש דברים שהם לא חוקיים, כי יש חוק במדינת ישראל, אז יש חוק איסור אפליה במצרכים, שירותים וכניסה למקומות ציבוריים, אסור להפלות. אבל יש דברים וגם אסור להפלות בקבלה לעבודה, אבל אלה דברים שמאוד קשה להוכיח אותם. אבל מה שרציתי לומר זה שההטיות בקבלת החלטות והסטריאוטיפים והאופן שבו המוח האנושי מתנהל, זה משהו שהוא מאוד חמקמק ומאוד לא מודע, וקשה מאוד לאנשים וקשה מאוד לחברה להכיר בגזענותה.
אז אולי, אני מנסה למצוא פתרונות תוך כדי שאת אמרת את הדברים. אחד, אם נהיה בעמדות מפתח, האם את חושבת שזה משהו שיכול לפתור את זה? ודבר שני, גם מבחינה חברתית, להיות יותר קרובים אחד לשני, ולא באזורים סגורים, על מנת שבאמת, את יודעת, תראו שהשד לא כזה נורא. אנחנו די נחמדים סך הכל.
אני חושבת שאת צודקת מאוד. את צודקת מאוד. שני הדברים האלה הם בהחלט עוברים. זה הרבה עניין של מודעות. זאת אומרת, מודעות
אבל כל הפעולות שאתם מדברות עליהן, זה פעולות שהאדם שמתגזענים עליו צריך לעשות. למה?
לא, למה?
כאילו, כן.
למה לעשות?
לא, זאת אומרת, אם אנחנו נהיה בעמדות מפתח, ואם לא נהיה,
לא,
אז עדיין הגזענות יש לה...
מה את מציעה? להכריח אותם?
לא, אני לא אומרת להכריח, אבל נגיד בגזענות הממסדית שדיברנו עליה.
אז יש חוקים, יש דברים שאסור לעשות.
אבל צריך לבדוק שהם נחפים, זאת אומרת שלא...
כן, השאלה, ישנם חוקים שבאופן אוטומטי ברגע שמחוקקים אותם, את יודעת, זה הופכת להיות נורמה. וכמו האישון, שהתחילו לעשות חוקים, זה פתאום היה פחות אטרקטיבי לעשן. אבל יש דברים שאולי צריך לעשות הפוך, מלמטה למעלה.
לא, אבל מה שאני אומרת זה, למה צריך, הכל צריך להיות בהתניה, כשנהיה זה. לא. אני חושבת שגזענות היא לא צריכה להיות בעולם בכלל.
גם אנחנו, אני חושבת שגם רינה מסכימה שגזענות לא צריכה להיות בכלל, השאלה איך פותרים אותה. זו השאלה, השאלה מאיזה מקום אפשר לפתור אותה, ואת יודעת, לעשות שינוי בבסיס של הדבר הזה. כי ללכת...
אני אישית הייתי הולכת על חינוך מלמטה.
אוקיי,
כאילו ממש מלמטה. זה מבחינתי כאילו הפתרון.
אני חושבת שזה שני הדברים, שזה גם חינוך מצד אחד, אבל גם ענישה ואכיפה מצד שני. כי את החוק הוא אמירה נורמטיבית. אנחנו במדינה שחותרת לשוויון, ולכן יש לנו חוק שהוא אוסר על אפליה למשל במקומות עבודה. אחר כך צריך לאכוף את החוק הזה. הבעיה היא שכשמגיעים למערכת משפט, ועוד פעם אנחנו מגיעים הרי כל האנשים שנותנים שירות, גם שופטים, גם שוטרים, גם פקידים במגזר הציבורי, כולם בני אדם, כולם חיים באותה חברה, כולם עם אותם מתניות. ולכן אם לא יתבצעו הכשרות ולא יתבצעו ולא יהיה חינוך בכל הרבדים, גם ברבדים האלה של מקבלי החלטות, ולא רק במערכת החינוך בנוער ובילדים, אז יהיה קשה מאוד לשנות את המציאות.
אני חושבת,
אמירה מאוד
משמעותית. אני חושבת שאני אפילו לא מדברת ברמה ממסדית, אני מדברת ברמת המקומות עבודה. ברגע שהמנכ״ל, ברגע שהבוס בעצם מנחית הוראות, ערכים שהם של סובלנות, אני חושבת שלאנשים הרבה יותר קל לקבל את זה מאשר שזה מגיע יותר מלמעלה, מהממסד לצורך העניין.
אני חושבת שאת צודקת, וגם שמחקרים מראים את זה. שגיוון תעסוקתי עובד טוב יותר כשהצוות בתוך הארגון מגויס למטרה ומגויס למשימה, ויש כל מיני דרכים לגייס אותו. אבל זה עדיין לא מייתר גם את הדרך של האכיפה. כי האכיפה היא גם יש לה משמעות. ברגע שאדם יודע, המעסיק יודע שאם הוא מפלה והוא יתפס במפלה, אז הוא יצטרך לשלם כנס כספי מאוד גדול. ופיצוי כספי מאוד גדול, אז לא שווה לו לעשות את זה, זה גם משהו שמשפיע על מערך השיקולים. אז אני חושבת שהתשובה מורכבת מכמה רבדים בו זמנית.
בוא נדבר על המשטרה קצת, שיטור יתר. סלומון טקה, אז בשיחה הקודמת איתך, כזה הבטחתי לעצמי שאנחנו ננסה להזכיר את הסיפור הזה כמה, בכל הזדמנות, כמה שיותר, כן. כי התקשורת לא נותנת לזה כאילו מספיק, חשיפה, לא במשפט, לא ב... וזה ממש צורם לראות. איך אנחנו שם ממגרים את עם השוטרים? אני יודעת שמנסים לעשות איתם עבודה כזאת, אני יודעת,
יש עכשיו ועדת היגוי חדשה.
כן.
שקמה.
את יודעת, רינה, מה קורה עם זה, מה חדש שם?
כן, יש, אני לא יודעת אם זכרתי את זה ברעיון הקודם, אבל יש איזושהי מחשבה להקים צוות, שיהיה צוות שייעץ לה לסמפכ"ל בנושאים שקשורים לאכיפה.
הצוות הזה יוצא אתיופיה? אנשים שהם יוצא אתיופיה?
ברובם.
אוקיי.
Okay.
אני יכולה להגיד, שפנו אליי בנושא הזה, ואני חשבתי למה הוא צריך ייעוץ בנושא הזה? כאילו, אנחנו לא שונים משום אדם אחר. אני מניחה שאם היו מתנהגים במקצועיות, זה היה פותר את כל הבעיה. לא צריך להבין אותי או לדעת את הרקע שלי בשביל להתייחס אליי בכבוד. אני לא מצליחה להבין את הבסיס של הדבר הזה בכלל.
תראה, אני מסכימה איתך שלא צריך ידע מסוים כדי לטפל בבעיה הזאת.
זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, את מבינה?
אבל אני מסכימה עם זה.
שכאילו לא צריכה להיות התנאיה, את מבינה, רינה?
אבל זה לא התנאיה.
כאילו כל הזמן, בעיר,
זה לא את הדבר.
תחשבו שאנחנו במציאות שהיא לא נורמלית. המציאות היא לא נורמלית. המציאות היא שהיום עדיין יש לך שיטור יתר. המציאות שהמספרים הם לא פרופורציונליים בעליל. המציאות היא שמי ש... זה אכפת רק למי שזה אכפת, וזה לא אכפת לכולם. ולכן אם לא יהיה מישהו שיבוא ויגיד, רגע, אנחנו עומדים על זה שזה יתוקן, ואנחנו רוצים להיות שותפים בתהליך, ורוצים לדעת ולראות שזה נעשה, אם לא יהיה מי שישמור על האינטרסים האלה, אני חוששת שהם לא ישמרו, כי לא סתם הגענו למצב הזה. ואני מסכימה אתכם שבמציאות נורמלית זה לא היה אמור להיות, במציאות נורמלית לא אמור להיות מדור ליוצאי אתיופיה, במציאות נורמלית אנחנו לא אמורים להסתכל על מציאות כזאת. תחשבו על זה, זה מטורף.
זה מטורף.
הילדים האלה זה ילדים שנולדו פה,
נולדו פה.
הם לא יודעים אמרית. הם לא יודעים אמרית בכלל, כאילו רובם.
אז אחרי שדיברנו על הנושא הממסדי, בוא נדבר קצת על חיות קהילתית. איפה אנחנו בנושא הזה לדעתך?
אני לא שותפה לשיח הזה של... שיש כזה מין וייב כזה לפעמים שאני שומעת על זה שהקהילה לא מספיק אחראית. אני לא מתחברת לשיח הזה.
למה לא?
כי אני חושבת שאנשים עושים כמיטב יכולתם. אני חושבת שזאת קהילה שבזמן מאוד קצר הצליחה להגיע למלא.
לא, זה לא סותר את זה.
ואני חושבת את עצמי מה עוד צריך.
לא, אבל זה לא סותר את זה. השאלה, אם אנחנו לוקחים את כל המשאבים שיש לנו, ומפיקים מזה את המרב כדי לשנות מציאות. זו השאלה.
אני חושבת שזה מה שאנחנו עושים. אני שותפה לכל מיני יוזמות, ואני רואה כל מיני
יוזמות. כן, למה צריך לבדל את זה כאילו לאחריות קהילתית? זה צריכה להיות אחריות חברתית של כלל החברה בישראל.
שמה? שלא תהיה גזענות?
כן.
לא, אני מדברת על להתקדם ולשנות מציאות. זה ברור אינטרס משותף של כולנו. אבל הרבה פעמים אני רואה בתוך הקהילה שלנו שעושים ויתורים. אני לא מאשימה עכשיו למה זה קורה ואיך וזה, אבל... של חוסר מסוגלות, ואת יודעת, מבטרים מראש, רואים את זה גם בפעילות החברתית שלי, אני רואה שוויתורים. עכשיו, אני לא מאשימה, ברור שיש את כל הרקע והעולם הרגשי וכל מה ש...
אני חושבת שגם אנשים פשוט עסוקים בהסתרדות היומיומית שלהם.
לגמרי, לגמרי. אז אני שואלת, אם אנחנו רוצים...
במיוחד צעירים, קשה להיות פה צעירים,
נקודה בלי שום קשר לעמותה שלך.
בדיוק.
אבל אני אומרת, אם אנחנו מסתכלים על אחריות קהילתית, בשביל שאנחנו נהיה במקום שאנחנו מובילים את הפתרון לבעיה, ולא מובלים על ידי מישהו אחר, אולי אנחנו צריכים לקחת יותר אחריות על הנושא הזה.
אני חושבת שאנחנו לוקחים אחריות על הנושא. אני לא מכירה עוד קהילה שהיא כל כך מעורבת, וכל כך, את יודעת, את מסתכלת רק מה קורה בקבוצות הוואטסאפ, ולכל אחד יש דעה, ויש מלא דווקא להפך, יש יותר מדי דעות, יותר מדי פלגים, לכל אחד יש מה להגיד, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה.
כולנו ישראלים.
כן.
לבדנו את ה...
ונראה לי... אני כל הזמן פוגשת חבר'ה צעירים מבריקים ש... אני מדהמת כאילו מכמה זה לא בולט בנוף, אם את לא פוגשת אותם באופן אישי, אז את לא יודעת שהם קיימים.
כן.
ויש כל כך הרבה אנשים מצליחים ומוצלחים, ונראה לי שזה, את יודעת, שזה, איך אומרים, פייק ניוז.
אוקיי, ותגידי, בוא נדבר על המושג הזה גזענות רגע. אולי צריך לשנות את המילה הזאת, אולי צריך, כי בבסיס של המילה, גזענות, זה בעצם יוצא מנקודת הנחה שיש גזע, שיש דבר כזה גזע. אולי צריך לשנות משהו צריך לשנות מילה, את יודעת, לתת מילה מיוחדת, שונה.
אז תראי, היום ההגדרה של גזענות, יש הגדרה של שנהב שמשתמשים בה, שהיא הגדרה יותר רחבה. של שהיא לא כוללת רק אין דבר כזה גזע,
בדיוק.
זה נכון, זה מושג מומצא. אין כזה דבר.
אז אולי בזה שאנחנו עושים שימוש במושג הזה, אנחנו חוטאים בעצם למטרה. מבינה מה אני אומרת?
כן, כן. אני מבינה מה את אומרת, אבל אני לא יודעת אם יש מושג שתופס טוב יותר את התופעה. והתופעה במקור שלה היא שאנחנו פשוט לוקחים קבוצה או לוקחים פרט ומכילים עליו כל מיני דעות על בסיס השתייכותו הקבוצתית.
אני מכירה מילה אחת, אנטישמיות. אנטישמיות
זה... אבל אנטישמיות זה עוד יותר מצומצם.
נכון.
זה אך ורק...
כן. ביהודים. אנחנו מדברים על עוד זה. ולפי ההגדרה הרחבה של גזענות, אז כמעט אז עוד קבוצות נכנסות לתוך הסיפור הזה. כן.
טוב, רינה, תודה רבה שהיית איתנו, רינה אלן בורמי, מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה.
שמחתי. תודה רבה. תודה לכם.
ביי ביי.
אורית השומע, השפע שבדלות.
בוקר טוב רחובות, לילה טוב ישראל.
לילה לילה מסתכלת על לבנה.
חקרתי את עצמי בתוך הבלגן, זרקתי את השעון, לקחתי לי את הזמן. בכפפות ממשי, לא עושה לי רצח אופי. יש מספיק שוטרים שפלים שמחפשים אתיופים. הם רוצים את הפוליטיקלי קורקט, אין לי מה לתת למי שעוד לא מוכן לשאת את האמת. פירותיי הפשילו, אך ראו, זרתם. הם הורלו בסיד תהליך הצמיחה, נופלים אחד אחד על אימא אדמה, עדיין לא נרדמת, למרות שעברתי מספיק. עוד עושה זה יותר טוב מכל מי שיש לו דיק. כנאבש הילידת הארץ עם בעיות דיקציה. אם אני עולה, כולם יושבים באופוזיציה. יצאתי מהלופ בהליכת ירח, לא משנה לאן אלך, האור שדשה עליי זורח. בלס, משאירה להם את הסטרס, מתרגלת מדיטציה ואת מפרקת ביום קופסה של נקסט. דוידת תתרגש מדי מהאקס, מסיים את האלבום ותמסור להורים לזמי את הכס. הוכתרתי על כס המלכות טייפופי אתיופי. קלקידן אורית השום מ-KGC, זה מצלצל לי טוב באוזן, אני עונה. זה לא נשמע מנומס גם שאני מברכת משום מה. אז בין אם זה ספוקן ראפ או שירי אהבה, אצלי כל האמצעים מקדשים את המטרה. גבה שתי מיטות קומותיים בחדר אחד, גם ששרתי באותו חדר עם השרק מידו ביד, גם שניתקו לי את הכבלים בילדות, תמיד מצאתי את השפע בדלות. שתי מיטות קומותיים בחדר אחד, מי ששר באותו חדר עם השרק מידו ביד, מי שניתקו לו את הכבלים בילדות, אבל עמד למצוא את השפע בדלות. איך ידע לאן אלך אם לא ארים את הראש? לא משאירה את הספר פתוח ונותנת למישהו אחר להכתיב לי את הסוף. לי עוד נותרו דפים ריקים, חיים שלמים לחיות, לסלוח, לקבל, לאהוב או לפחות לנסות. או תראו שממצולות הדיכוי החופש יפציע, כן ידיי אומנם כבולות, החלף כפר הפתוח לכל מה שיש לעולם להציע. כנראה שאמלק ישראל רצה לראות אותך קצת מזיע, עכשיו כלום כבר לא מרתיע. שתי מיטות קומותיים בחדר אחד, גם ששרתי באותו חדר עם השרק מידו ביד, גם שניתקו לי את הכבלים בילדות, תמיד מצאתי את השפע בדלות. שתי מיטות קומותיים בחדר אחד, מי ששר באותו חדר עם השרק מידו ביד, מי שניתקו לו את הכבלים בילדות, אבל עמד למצוא את השפע בדלות.
טוב, אז חזרנו לבית צבע אחר. אני רוצה לספר לך על תוכנית מדהימה שככה מאוד אהבתי. למה ככה? תוכנית, מעין תוכנית חברתית כזו של דן אריאלי, ואחד הפרקים דיבר על חוסר ושוויון. שם בעצם הכרתי את דוקטור גיא אוכמן, שאלה כל מיני נקודות מאוד מאוד מעניינות, וחשבתי שזה ככה יתחבר לנו לספיישל של היום. אז נמצא איתנו דוקטור גיא אוכמן, ראש התוכנית לתואר שני בכלכלה התנהגותית אוניברסיטת רייכמן, ונדבר איתו האם עצם העובדה שיוצא אתיופיה בתחתית הסולם החברתי והכלכלי משפיע על היכולות שלנו להתקדם ולשנות את המציאות שלנו. שלום גיא.
שלום.
תודה שאתה איתנו. אז אחד בעצם הניסויים שהיו בתוכנית, במשחק של המונופול, שלצד אחד בעצם נתנו יתרון משמעותי במשחק, ומה שהיה מעניין זה היחס שאלה שהפסידו קיבלו מצד אחד, ומצד שני אלה שניצחו, שלא באופן שוויוני כמובן בגלל שקיבלו את היתרון, הרגישו שזה מגיע להם. איך זה משליך על מה שקורה בחברה בכלל באופן כללי מול המוחלשים?
אז זה בעצם מבטא איזושהי נטייה התנהגותית מאוד בסיסית, והיא שכאשר אנחנו מצליחים, אנחנו מצליחים את זה ליכולות שלנו, ושאנחנו נכשלים, אנחנו מייחסים את זה לכוחות חיצוניים. אז שבן אדם מצליח, הוא לא חושב שהוא הצליח כי היה לו מזל, כי כל הקלפים שיחקו לידיים שלו, או משהו כזה, אלא אנשים אומרים, אני הצלחתי, הצלחתי בזכותי, הצלחתי כי אני טוב, כי אני מוכשר, כי התאמצתי, כי אני עשיתי את זה. אם אני לא מצליח, אז אני נותן להשאים יותר את הסביבה שלי, להגיד, היו נגדי, לא נתנו הסתגנות וכו'. ולכן בעצם אנשים שהם מצליחים, נמצאים במעלה הסולם החברתי, מרגישים שהם שם מסוג של איזושהי זכאות. הם שם כי מגיע להם, הם שם כי הם שם בזכותם ולא בחסד. ואלה שנמצאים בתחתית של הסולם חושבים ההפך. אפרופו, חשוב לזכור שלמען האמת אין ממש קורלציה בין כמה מגיע לי וכמה אני בסדר לכמה שאני מצליח. זאת אומרת, הרבה דברים תלויים במזל בלבד. או באיזשהו יחס, אם אנחנו מדברים למשל על קבוצות שהן מופלות לרעה ומצאות בתחתית הסולם, הרבה פעמים זה בגלל היחס שהן מקבלות, זה בטח לא באשמת הקבוצות האלה, אבל אנחנו לא תופסים את זה ככה. אנחנו אומרים, מישהו עני ומישהו בתחתית הסולם, זה בגלל ששם הוא צריך להיות, ומישהו למעלה, וכי זו זכותו ומגיע לו, כי הוא עשה את הכל בשביל להגיע לשם.
אוקיי. ואחד הדברים שככה הדהים אותי שאמרת בתוכנית, זה ברגע ששמים אדם במחסור, יש ירידה משמעותית בתפקוד הקוגניטיבי שלו, מה שנקרא עומס קוגניטיבי.
מחסור, איזה סוג של מחסור?
מחסור כלכלי, מחסור פיזי.
נכון.
עכשיו,
מה, מזון וכולי?
כן, כן, דברים של פיזיים. מה שמשפיע באופן ישיר על הבחירות שלו, על ביצוע מטלות ביום היום, אז מה הסיכוי של אדם במחסור, לצורך העניין יוצא אתיופיה בישראל, שנמצאים בתחתית של הסולם החברתי הכלכלי, לצאת מהמצב שלו, לשנות המציאות שלו?
הסיכוי נמוך מאוד משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא, באמת כמו שדיברתי בתוכנית, זה שכאשר אנחנו נמצאים במחזור, אנחנו רוצים להסתכל על העולם כאילו דרך חור של מנעול. זו נקודה מאוד מאוד ממוקדת וספציפית, והיא, איך אני מתגבר על המחזור הזה? אז אנשים, למשל, שנמצאים במחזור כלכלי, אין להם מספיק כסף לקיום בסיסי, הם כל הזמן דואגים למה אני הולך לעשות היום, מה אני הולך לעשות בשעה הקרובה, במחר, בשבוע הקרוב, בשביל לשרוד.
כי הוא בעצם לא יכול לתכנן את העתיד, הוא צריך לתכנן את השעה הקרובה.
נכון, בדיוק. הוא צריך לתכנן את ההישרדות העכשווית היומיומית שלו, ולכן אין לאנשים האלה זמן לחשוב על דברים אחרים, ובגלל זה באמת התפקוד הקוגניטיבי שלנו נפגע. עוד נטייה התנהגותית שתורמת לסיכוי הנמוך הזה להצליח, זה התפיסה שלנו כבני אדם מצב חברתי כמשחק סכום אפס. זאת אומרת, אנשים שנמצאים בסולם, בשלבים הנמוכים של הסולם, פשוטים שהם לא יכולים להתקדם, אלא על חשבון אלה שנמצאים למעלה. הם לא מבינים, ברוב המקרים, מעמד חברתי זה לא משחק סכום אפס. זאת אומרת, אנשים יכולים להיות למעלה, אלה שנמצאים למטה יכולים לטפס למעלה גם לא על חשבון מישהו אחר, אבל הם לא תופסים את זה ככה. רוב האנשים תופסים את הסיטואציה הזאת במשחק סכום אפס, ולכן מלכתחילה הם לא מתאמצים הרבה, בגלל שהם לא מאמינים שיש להם סיכון לדחוק את אלה שנמצאים בראש הסולם למטה.
אחד הדברים שאני חושבת שמדהימים פה, שהרבה פעמים אנחנו מאשימים את הבן אדם החלש, שאתה עצלן,
נכון,
שאתה לא מנסה,
נכון.
ופה בעצם, מה שאני מבינה זה שזה לא אני הבעיה, אלא העוני, זו הבעיה.
נכון, בדיוק. אני הוא בטח של הבעיה, הוא קורבן, ואנחנו צריכים לזכור דבר אחד, שהיום בן אדם X למעלה ובן אדם Y למטה, אבל מחר זה יכול להתהפך, והאמונה הזאת, התפיסה הזאת, ההבנה הזאת היא למשל, יש דוגמה טובה בדנמרק, היא מתקיימת מאוד טוב. בדנמרק, לא יודע אם המאזינים מודעים, אם אתם מודעות, אבל הם משלמים בערך 60% מס הכנסה, שזה אחד מהשיעורי מס הגבוהים בעולם, והם האנשים הכי מאושרים בעולם, הם האנשים שמשלמים את המס בשמחה רבה, והסיבה שהם עושים את זה, כי הם מבינים שהמס הזה הולך לעזור לנזקקים, והם מבינים שהיום אולי הם אלה שנותנים 60% מההכנסה שלהם בשביל אנשים אחרים, כי היום הם הנזקנים
מה שלא קורה כאן בישראל.
כן, וזה
עם מעמד הביניים וההרגשה של השחיקה.
והם מבינים שמחר יכול להיות שהמינוי, והמדינה תעזור להם בדיוק כמו שהיא עוזרת לאנשים אחרים שמזלם לא שפר עליהם והם היום לא נמצאים במצב טוב. וכאשר חברה מבינה את זה, החברה הופכת להיות גם יותר מאושרת וגם יותר שוויונית.
איך מאושרת יותר? מאיזה בחינה? מהבחינה הזאת שהיא נותנת?
היא מאושרת, קודם כל, זה ספוילר, אולי אנשים לא מבינים או לא מודעים בזה, אבל כשאנחנו עוזרים לאנשים אחרים, כשאנחנו תורמים מעצמנו לעצולה, זה הופך אותנו לאנשים שמחים יותר. הרבה יותר מאשר, למשל, לקנות לעצמי משהו. יש הרבה מאוד מחקרים שאנשים מקבלים כסף, תקנו משהו נחמד לעצמכם, ובתנאי השני אומרים, תקנו משהו נחמד לחבר או למכר, או אפילו תתרמו את זה. האנשים שמתבקשים להשתמש בכסף לעזור למישהו אחר,
מאושרים יותר.
כן, ממש מדווחים על רמות עושר הרבה יותר גבוהות, זה פשוט עושה לנו טוב לעזור לאחרים. הרבה יותר מאשר עושה טוב לעזור לעצמנו. כי נניח שקניתי לעצמי משהו נחמד, ואני יכול להתלהב ממנו לאיזושהי תקופה,
זה רגעי, הרבה מדברים על כמו קנייה רגשית, כן.
נכון, אבל התחושה הטובה שמלווה אותי שעשיתי משהו למען מישהו אחר, היא הרבה יותר ארוכת טווח.
והאם לדעתך יש קשר בין גזענות לבין המצב הכלכלי של...
בוודאי, אחת הגישות, או בעצם אחד ההסברים התיאורטיים לקונפליקטים בין קבוצות ולגזענות, זה נקראת הגישה הכלכלית שאומרת שהקונפליקט הוא ממשי, כי בעצם קבוצה, שתי קבוצות או יותר של אנשים מתחרים על משאבים מוגבלים. אז למשל, כסף זה משאב מוגבל, אין סוף, ולכל אחד יש אותו בכמות מוגבלת. כן. אנחנו כולנו רוצים שיהיה לנו כמה שיותר, וביחד עם התפיסה הזאת של משחק סומס הזה, שאם אני משיג יותר כסף, זאת אומרת שזה בא על חשבון אחרים, אז אני נמצא כבר באיזשהו קונפליקט ביני לבין אנשים אחרים שגם כן מתחרים על המשאב הכלכלי הזה. וזה מוביל לכל מיני חיכוכים ולסכסוכים וקונפליקטים בין קבוצות, שאחרי זה כחלק מהתהליכים הפסיכולוגיים שאנחנו עוברים, אנחנו צריכים גם לראות את עצמנו בטובים יותר מהקבוצה השנייה, כי זה מעלה את הדימוי העצמי שלנו ועוזר לנו בעצם לקדם את עצמנו. קידום עצמי זה לא רק להתיז עם עצמי, זה גם לפגוע או להמעיט בערכו של האחר.
האם לדעתך, אם הקהילת יוצאי אתיופיה לצורך העניין, שכמו שציינתי, נמצאים כרגע בתחתית הסולם החברתי והכלכלי, יהיו יותר חזקים כלכלית, האם זה ישפיע באופן ישיר גם על הגזענות בחברה ועל היחס כלפי יוצאי אתיופיה?
בהחלט, למרות שצריך לזכור...
למרות שאנחנו רואים בארצות הברית,
שכן
הגיעו, יש אנשים חזקים, ואנחנו רואים את כל תעשיית המוזיקה, אז האנשים הכי חזקים שם, הם בעצם...
הם דווקא שחורים, כן.
ועדיין ראינו את ג'ורג' פלויד, אז כאילו איפה... אז כן, אנשים חזקים כמו ביונסה וג'יי זי, הוציאו אנשים מפגינים מהכלא תוך שעות, ו... עשו דברים עם הכסף שלהם, אבל בסוף זה לא מבטל את הגזענות.
אני לא בטוחה שזה מבטל, אבל השאלה זה אם באמת יכול להיות שינוי ביחס של זה. כי פה אני חושבת שיש לנו גם מאבק שהוא קצת שונה, בגלל שלפחות בהיבט של הלאום, אנחנו, יש משהו שמקשר לעומת ארצות הברית.
נכון, אז קודם כל צריך לזכור באמת שתמיד קבוצה כמיעוט תהיה לה פחות השפעה, ואלה פחות סטטוס חברתי ביחס לקבוצת הרוב. ודבר אחד, דבר שני, בדרך כלל, בשביל להמשיך, ואנחנו יודעים שתפיסות גזעניות הן מוצחות גם כשאנחנו רואים אנשים שהם לא תואמים לסטריאוטיפ. מה שקורה במצבים כאלה, שזה באמת דומה למה שקורה בארצות הברית, זה שאנחנו יוצרים איזה תת קטגוריה חדשה, נגיד של השחורים, הזמרים המפורסמים, או השחקני, כדורסל המוכשרים, והם תת קטגוריה של השחורים שהם משהו מיוחד.
אז הם לא יחשבו השחורים ולצורך העניין הלבנים, אלא השחורים, קבוצה מיוחדת בתוך השחורים.
בדיוק, נכון.
ובגלל זה בעצם לא פותר את הבעיה.
נכון, זה מאוד קשה.
העניין הוא כשאתה מתקדם, ואתה כן...
אתה בן הפטיש לסדן?
לא, אני אומרת, אני מדברת את זה כאילו כמישהי שגם גרה בשכונה שהיא לא, רובה לא יוצאת אתיופיה, ואז כשאתה מתקדם, אז זה גם כן פתח לאמירות גזעניות, כאילו נניח אם אתה עם אוטו סבבה, או שכאילו סבבה סטנדרטי, אתה יודע, לא עכשיו איזה... זה גם כן...
כי אתה עדיין תהיי ביחס ליוצא אתיופיה, לא לשכן הלבן לצורך העניין.
בדיוק, תמיד אני מושבת לאוכלוסייה שבאתי ממנה.
אגב, זה עלייה בקוץ, בגלל שזה כמו, יש מונח שנקרא אבירות, גזענות אבירית. למשל, שאני פותח דלת
גזענות לאישה. גזענות מה? אבירית?
כן. אבירית, מעניין. כן. למשל, שאני פותח את הדלת לאישה, שאני מוריד את המעיל שלי בשביל לתת לאישה שקר לה, אז מצד אחד זה כאילו אני ג'נטלמן ואני נחמד, אבל יש עם זה כמה בעיות. הבעיה הראשונה שזה כאילו אני מתנסה ואומר לאישה אני יותר טוב ממך, אני לא צריך מעיל, אז אני אקחי את המעיל שלי, או הנה את לא יכולה לפתוח לבד את הדלת, אני אפתח לך את הדלת, אבל גם אם זה לא בא מהמקום הזה, אבל אנשים ירשו לעצמם להיות יותר שוביניסטים, כי אומרים, הנה אני ג'נטלמן ואני מתנהג לנשים, אני מכיר את ה... את היתרונות שלהן, אבל אז גם מותר לי להכיר בחסרונות שלהן. אז הרבה פעמים שאנחנו מתנהגים בצורה כאילו שהיא טובה יותר, למשל יש הרבה מאוד תפיסות סטריאוטיפיות חיוביות, נכון? אנחנו יודעים ששחורים הם יותר אתלטים, אנחנו יודעים שהאסיאתים נכון. הם טובים במתמטיקה.
כן, תמיד היו שואלים אותי איך את רצה. לא משהו.
וזה מרשה לעצמנו, ואנחנו כאילו מרשים לעצמנו, זה מסכם כבר נשמעים מסתרי, כי אנחנו יודעים להחמיא להם שצריך, אז אנחנו גם אובייקטיביים יודעים להסתכל עליהם בצורה שלילית כשמגיע להם.
כי בסוף, בכל מה שקשור לגזענות, בעצם לא נותנים לך, לא מאפשרים לך להיות אתה. אתה פשוט, תמיד תהיה משהו, דעה קדומה, או משהו ששמעת, מה שראית בתקשורת, אבל אף פעם לא נותנים לך להיות אתה, במכלול שלך, בן אדם אינדיבידואל, עם רצונות, חלומות, שאיפות, שבן אדם נכון, פרטי.
נכון מאוד. אני חייב לציין משהו אחד, שאני קצת גאה בו. האמת, ויש לו אולי טיפה של אופטימיות לעתיד, אני חושב שהדור החדש הוא... קצת פחות שם לב לדברים האלה, ואני אתן לכם סיפור אישי, שהבת שלי היא בת 5, והיא הייתה בפסטיגל, לפני כמה שבועות,
כן.
ויש, והיא ישבה עם אשתי, והיא אמרה לה, תראי מה, שיער של אחת מהמשתתפות, היא אמרה, שיער מאוד יפה, והיא אמרה, למי את מדברת? תגידי לי למי את מדברת, והיא אמרה לה, זאת עם הסמלה הסגולה. עכשיו, מי שהייתה עם הסמלה הסגולה, זה
שחורה.
היא, לא, לא, היא שחקנית אתיופית.
אוקיי.
אבל הילדה שלי לא ראתה, זאת אומרת, זה היה המאפיין הכי בולטת לה, נכון?
אז ספר לנו את הסוד, איך מחנכים ילדים כאלה, ספר לכל המאזינים.
לא, כאילו היא רואה בבן אדם, היא לא רואה, הצבע האור לא מאפיין.
אני חושבת שזה מאוד תלוי בהורים, אני באיך שההורים מגיבים. אני לדוגמה מסתובבת עם הבת שלי, והרבה פעמים כאילו יש ילדים שבאופן טבעי וכן אומרים, יא, היא חומה, שזה על פניו מה שהם רואים, זה נכון.
שאלה לגיטימית.
כאילו, ואני מדברת על ילדים בני 3, כן? ואתה רואה את ההורים מתכווצים ונבוכים, חלקם אומרים לי סליחה. ובעיניי זה מה שמייצר אצל הילד את התחושה שיש כאן אישיו, שזה משהו שונה. אבל אם ההורים כאילו הסתכלו, וכן, היא חומה, כמו שאתה לבן, וזה יהיה נן אישיו, אז ככה הילדים יגדלו. ואני זה הרבה פעמים מאוד צורם לי, אני כאילו אמרתי, למה את מתנצלת? הוא אמר משהו שהוא נכון, הילדה שלי יודעת שהיא חומה, היא תגדל ותהיה גאה בזה שהיא חומה, כי זה גם התפקיד שלי כהורה, כאילו בצד ההפוך.
נכון.
וזה בדיוק זה.
קודם כל אני מסכים, והייתי שמח לקבל קרדיט, כי אני אבא שלה, אבל אני חושב שיש משהו מעבר לזה, אבל אני מאוד מקווה שזה סימן לבאות, אני מאוד מקווה באמת שיבוא הדור שיגיד לנו, חבר'ה, על מה אתם מדברים? כאילו, הצבע אור, הנטייה מינית, או עדה, או מוצא, כל הדברים האלה לא משנים שום דבר, מה שמשנה זה בן אדם.
נכון.
ואני מאוד מקווה שאנחנו נגיע למקום הזה.
נימה אופטימית. נקווה שלא יהיה יותר יום המאבק בגזענות.
דוקטור גיא יוחמן, תודה רבה לך על השיחה.
תודה לכם.
כל טוב.
ביי ביי.
תכף חוזרות.
imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue behind my waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time. Watch the blimp read, the world is mine.
If I rule the world,
imagine that.
I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls.
Could it be, if you could be mine, we both shine.
If I rule the world,
still living for today. In these last days until the way to be paradise life relaxing. Black, Latino, and Anglo-Saxon. Armani exchange the range. Cash, lost tribe of Shabazz. Free at last. Brand new whips to crash. Then we laugh in the iller path. The villa houses for the crew. How we do? Trees for breakfast. Dime sexes have been stretches. So many years of depression make me vision the better living. Type of place to raise kids in. Opening eyes to the lies. History's told foul. But I'm as wise as the old owl. Plus the gold child. Seeing things like I was controlling. Click rolling. Tricking six digits on kicks and still holding. Trips to Paris, I civilized every savage. Give me one shot, I turn tripe life to lavish. Political prisoner set free, stress free. No work release, purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I think Coretta Scott King, mayor of the cities. And reverse beans to willies. It sound foul, but every girl I meet to go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa.
If I rule the world,
imagine that.
I free all
story. How the thugs live in worry, duck down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes go down out of state. Wait, I had to let it marinate. We carry weight, trying to get laced. Flip the A, stack the safe. Millionaire plan to keep the gap with the cocked hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips, be poor or rich. Still nobody want a nigga have a shit. If I rule the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or be felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck?
If I rule the world,
imagine that.
I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls.
Could it be, if you could be mine, we both shine.
If I rule the world,
still living for today. In these last days and times,
if I rule the world,
imagine
if
that.
I free all my sons.
If I'm loving, baby,
black diamonds and pearls.
Black diamonds,
could
black
it be
diamonds.
If you could be mine, we both shine.
If I rule the world,
still living for today. In these last days and times,
if I rule the world.
תודה שחזרתם אלינו לבית צבע אחר בכל האוניברסיטה. איך אני הולכת להגיד את זה?
לגמרי.
טוב, אז מה עוד יש לנו השבוע? אני מוזמנת מטעם העבודה.
יש לנו כמה דקות, אז
לכנס גזענות במרחב האקדמי.
אוקיי, מעניין.
גם שם יש, כן, גם באקדמיה.
מעניין איך זה בא לידי ביטוי.
נקודות מבט מגוונות. אני אחזור עם רשמים.
איפה זה הולך להיות?
תהיה שם בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
הוא היה עד באר שבע?
כן.
זה גם עובר בזום.
נראה מעניין, אני מסתכל לדוקטור גליה בונה, היחידה הממשלתית לתאום המאבק בגזענות. יש לנו גם את הווקה שם.
נכון, הוא הראש.
אפרת ירדאי, שגם התראיינה אצלנו.
כדי שתדברו למיקרופון ששמו אותך.
אני אומרת, אפרת ירדאי, יור אגודת יוצאי אתיופיה, שגם התראיינה פה אצלנו, והיא בעצמה דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, והיא מעניין לשמוע אותה גם כן שם בכנס.
זה גם יועבר בזום?
אני לא יודעת. אני לא
נסעת עד באר שבע.
זהו, נראה לי, כן, מעניין איך בכל תחום זה גם, אני חושבת, מתבטא אחרת, כאילו, אקדמיה, תעסוקה, דיברנו קודם עם רינה על העניין הממסדי, יש גם את העניין הפרטי ברחוב, שאתה יכול סתם כאילו לחוות, סתם שמישהו יעבור.
זה בא בכל היבט בחיים שלך, וזה משפיע בכל... וישאלו
אותי אם אני המטפלת כשאירו אותי, מסתובבתי מהעגלה, את יודעת.
כן, משהו אחד שאני רוצה להגיד בהקשר שמה שדיברנו עם דוקטור גיא אוכמן, זה שדיברנו על זה הרבה פעמים, אנחנו מדברים על זה שהצבע לא משנה, צבע לא משנה, לי זה קצת צורם. כי אני תמיד אומרת, הצבע כן משנה, הצבע שלי משנה, והצבע של מישהו אחר משנה, מהמקום הזה שהצבע שלי...
כי הוא מכתיב איך יראו, את יודעת, כאילו בסוף הצבע שלנו, זה כרטיס הכניסה לכל מקום.
לא, אני אומרת משהו אחר, הצבע שלי הוא בעצם הזהות שלי.
נכון.
הוא בעצם ההיסטוריה שלי, הוא אבא ואמא שלי.
הוא גם הדבר היחיד שאדם לא יכול לשנות. זאת אומרת, מבטא אתה יכול לעבוד עליו.
שלי, אני לא רוצה שיתעלמו מהצבע שלי. אני רוצה שיתנו לו מקום של כבוד. זה הכל. כמו שהצבע הלבן לצורך העניין מקבל את הכבוד שזה.
אבל זה העניין, שהוא זה שכאילו מנחית אותה, אני אומרת פה מרחאות, לא רואים ברדיו, אבל הוא זה שכאילו עושה אותנו, זאת אומרת, בגללו אנחנו כאילו נחותים וחווים את הגזענות.
למה? כי הצבע נחשב לנחות יותר, או כלכלית, או חברתית, או מבחינת הצבע, בכל היבט אפשרי. אבל אני אומרת, אני לא הייתי רוצה, בעולם האידיאלי שאני רואה, לא הייתי רוצה שיתעלמו מצבעים. הייתי רוצה דווקא שיתנו מקום לכל אחד. גם לצבעים אחרים. יורדת לסוף דעתי? כי המשמעות גם לבת שלי, כשאני אומרת לה, כאילו, התחומה, יש משמעויות לצבע הזה. את באת ממדינה כזו וכזו, אמא שלך ככה וככה, וסבתא שלך עשתה את המסע במדבר, וכל היתרונות של הצבע הזה, כאילו, עם כל מה שזה מביא איתו. אז אני לא הייתי רוצה, אני לא אוהבת את ה... לא יודעת, צורם לי קצת להתעלם מצבע, לא לראות את כולם באופן שווה, פשוט לתת מקום לכל אחד.
זהו, זה פשוט צריך לשנות את הטרמינולוגיה. זה לא להתעלם, זה פשוט לא להגדיר את הבן אדם על פיו.
לא, זהו, אני אומרת כן להגדיר על פיו. פשוט...
לא, להגדיר את המוצא, מאיפה הוא הגיע.
בדיוק, כן, ולתת לזה מקום, לתת לזה כבוד.
אבל לא את היכולות ואת הכישורים ואת ה...
טוב, חפרנו. ואת מי
הוא. כן.
טוב, הגענו לסוף השעה שלנו. אנחנו רוצות להודות לכל מי שהתארח אצלנו היום, דוקטור גיא אוכמן ורינה אלי גורליק. מזכירות שאנחנו משדרות מכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. התוכנית משודרת בימי ראשון בין 3-4. התוכנית היא בשיתוף פעולה ועמותת עולים ביחד. כך תאהבו.
תנשמי. תודה לכולם. שבוע טוב.
התוכנית ניתן להזין באתר של הרדיו כל האוניברסיטה. אנחנו היינו דסה 2000 וישראל הברוך. ניפגש בתוכנית הבאה. המשך האזנה נעימה.
תוכנית רגילה. הפעם הבאה, כן.
Tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up.
Yeah, yeah.
Stand up for your rights.
You're right.
Get up, stand up.
So we can't give up the fight.
Stand up for your right.
struggling on.
Don't give up the fight.
Yeah. We're sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can't